ערב טוב. בואו נתחיל עם כמה דקות של ישיבה שקטה. לא שומעים? עכשיו יותר טוב? עכשיו שומעים? אז בואו נתחיל עם כמה דקות של ישיבה שקטה. עדיין שומעים? שומעים? ככה. עכשיו יותר טוב? אוקיי. אם הקול שלי צולל תוך כדי, אז אל תתביישו לסמן. אני רוצה לדבר איתכם הערב על מאמץ, על מאמץ נכון. וכשאני מניח את את הנושא הזה כאן, אני חושב שעולה קודם כל שאלה. למה להתאמץ? למה להתאמץ בדרך הרוחנית? האם ולמה הדרך רוחנית מבקשת מאיתנו מאמץ? ואני נזכר שאתמול בערב שאלתי אתכם שאלה, הזמנתי אתכם לשאול את עצמכם, מה הביא אתכם לכאן? מה מביא אתכם לכאן? ואני רוצה להוסיף אל השאלה הזאת הערב את השאלה, מאיפה באנו? מאיפה באתם? וכשאני שואל את זה, אני לא מתכוון מאיזה עיר או מאיזה כפר, מתל אביב או ראש פינה או מה שזה לא יהיה, אני מתכוון מאין באנו. זה קצת מרגיש כאילו יום אחד מצאנו את עצמנו כאן, לא באנדור, בתוך הדבר הזה שאנחנו קוראים לו החיים שלנו, מרגישים כמו במוקד של מראות, צלילים, ריחות, טעמים, תחושות, מחשבות, רעיונות. ויש לנו אולי כל מיני רעיונות מאיפה הגענו. מהבטן של אמא שלנו. הגחנו מהבטן, הופענו ברגע ההתאברות של זרע וביצית. אולי הגענו מגלגול אחר, מחיים אחרים, מכוכב אחר. אולי יש מי מאמינה שהחסידה הביאה אותי. כל אחד וכל אחת והאמונה שלו, שלה. אבל אני יודע שאני לא יודע מאין באתי. ואני לא פגשתי עוד אף אחד שיודע, באמת יודע. תוך עצמו, מהניסיון שלו, מהזיכרון שלו. איפה היינו לפני שהיה לנו ניסיון, חוויה, זיכרונות? ולצד המקום הזה שאין לנו מושג מאין באנו, אנחנו יודעים בוודאות, לפחות ברמה האינטלקטואלית, שזה ייפסק, שאנחנו נמות, שהדרך שבה שאנחנו חווים ותופסים את עצמנו תסתיים מתישהו. אנחנו יודעים את זה בוודאות. אנחנו לא תופסים את עצמנו, לא חווים את עצמנו, לא חשים את עצמנו בנפרד או מעבר להיות גוף. והגוף הזה יום אחד יהיה קומפוסט. את זה אנחנו יודעים. ואין לנו גם שום מושג מתי זה יקרה. הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב על זה כמו על איזשהו bad news. כשאנחנו שומעים מישהו אולי כמו ערן שמדבר על זה עכשיו, אולי בנו איזשהו מקום, מה באת לבאס? המקום של ההפניה של המבט, להסתכל גם בגודל התעלומה הזאת של החיים, וגם במה שמאוד ודאי לגביהם. ויכול להיות שמתוך איזשהו חוסר אונים, לא ממש מודע לפגוש את זה, אנחנו מסתפקים בכל מיני ודאויות קטנות, כאיזה שהן נחמות קטנות שנותנות לנו תחושה של ודאות ובהירות, שאנחנו מקבלים אותם מכל מיני מסרים, מהחברה, מהתרבות, מההורים, מהמדיה. עושה לנו איזה סדר שעוזר לנו כמו לנסות לנווט את עצמנו. אני צריך עוד כסף, משרה, הצלחה. אני צריך לבטח את עצמי מפני כאבים, חולי, כישלונות, מוות. ואם אנחנו באמת יכולים להרשות לעצמנו את המותרות האלה, בתוך חיים שהמוות בהם הוא ודאי לגמרי, והזמן שלו הוא לא ודאי לחלוטין. אין שום משמעות מבחינת החיים שלי או שלך לסטטיסטיקות. האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את המותרות של להסתפק באיזה שהן נחמות חלקיות? ואם משהו בנו לוחש, לא. אם משהו בנו אומר, ואולי בביטחון, נחמות קטנות כאלה ואחרות הן לפעמים נעימות ונחמדות, אבל הן לא נותנות לנו את מה שאנחנו באמת מבקשים. האם אנחנו נכונות ונכונים להשקיע מאמץ? ואיך בכלל משקיעים מאמץ כזה? מה זה אומר? שמתם לב אולי שבתחילת דבריי דיברתי על, הזכרתי מאמץ נכון. האמת היא שזה לא כל כך קשה לדבר על מאמץ בחברה ובתרבות שלנו. זהו לא מושג מוזר או מוזר עבורנו. אנחנו רגילים להתאמץ. אני אנחנו רגילים שמבקשים, רובם דורשים מאיתנו להתאמץ. ההורים, המורים, המפקדים, הבוסים, המסרים שנמצאים מסביב. Try harder. אבל מה זה אומר מאמץ נכון? ואני מודע לזה שזה יכול להישמע שיפוטי משהו, נכון. אבל אני אנסה לפתוח את זה. אגב, המונח הזה מגיע ממונח בשפה הפאלי, שהיא השפה שבה דיבר אותו מורה היסטורי, שאנחנו מכירים אותו בתור הבודה. זהו הניב, או השפה שהוא דיבר, או ניב מאוד קרוב לזה. והמילה שאנחנו מתרגמים כנכון, סמה בפאלי, היא מילה שהמשמעות שלה היא יותר שלם. אמץ שלם, נכון, אולי מדויק, אם להשאיל מהשפה של חשיבה הכרתית של ימימה. מה זה אומר מאמץ נכון? והאם יכול להיות מאמץ לא נכון? אני חושב שכן. אני רוצה לדבר על שני מאפיינים של מאמץ נכון. הראשון הוא שהוא מאמץ למען תכלית ראויה. אני אתן דוגמה, אולי אני לא בטוח שהיא לגמרי קשורה, אבל זה פתאום משהו שעלה לי עכשיו. פה מאמץ נכון או מאמץ לא נכון. אמא שלי נהגה לספר לי שהיא הייתה נורא רוצה להשתדל לבשל אוכל נורא מיוחד ונורא טעים לאבא שלי. אני מדבר על שנות ה-60, לא היה אינטרנט ומקומות כאלה, רק המקומות להשיג את המתכונים של משהו טיפה אחר, וסוף תקופת הצנע גם להשיג את כל המצרכים ולהכין. מספרת, הייתי מכינה לו איזה, לא יודע, תפוחי אדמה באיזשהו רוטב מיוחד, ואנחנו יושבים ואוכלים, והוא אוכל, לא אומר כלום. ואז אחרי כמה זמן היא אומרת לו, עודד, טעים? אז אתה מספרת, הוא היה מסתכל עליי ואומר לי, חיילה, אם זה לא היה טעים כבר הייתי יודעת מזמן. את הרי יודעת, אני חתמתי כשהתחתנו, שניצל ופירה כל יום. אז אני לא אומר שהתכלית לרצות להיטיב עם מישהו אחר ולפנק אותו היא לא ראויה, אבל באיזשהו מקום, המקום פה שהמאמץ הוא לא מועיל. תכף ניגע לזה בתוך השדה, בתוך הדומיין, השדה שלנו, למה הכוונה יכולה להיות. לפני כן אני רק רוצה להזכיר גם עוד אספקט שגם בו אני אשתדל לגעת בהמשך, הוא שמאמץ נכון הוא מאמץ מאוזן, ומאמץ לא נכון הוא מאמץ לא מאוזן. אבל בואו נתחיל בתוך הקונטקסט של השער שניסינו להניח כאן ולפתוח כאן, של חיים שהם תעלומה, הם מסתורים, הם לא נתפסים ופה בזמן אנחנו יודעים שהם הסתיימו ואין לנו מושג מתי. תוך מקום כזה, התכלית ראויה, שהיא התכלית שעליה מצביע הבודה, היא תכלית של חופש, של שחרור. ובקונטקסט הזה, חופש ושחרור, הכוונה שלו, חופש ממצבי תודעה שקולעים אותנו בתוכם. מחשבות, רגשות, דחפים, שכאשר אנחנו כלואים בתוכם, זה גורם לנו סבל, וגורם לנו לגרום לאחרות, אחרים, לסביבה, לסבול. ומאמץ, נכון, ומכוון לשחרר אותנו מהיות כלואים בתוך מצבים שכאלה. באופן מסורתי, אנחנו מסתכלים כאן על שני סוגים של מצבי תודעה. מצבי תודעה שאינם מיטיבים, ומצבי תודעה מיטיבים. מצבי תודעה שאינם מיטיבים, אפשר להצביע עליהם תחת המקום של שנאה, חמדנות, בלבול. מצבי תודעה כאלה, אנחנו רוצים להשכיל, ליצור תנאים ונסיבות כאלה שהם לא יופיעו בהם. ואם הם מופיעים בהם, להשכיל ולראות כיצד אנחנו עוצרים אותם, לא מזינים אותם עוד ועוד. מצבי תודעה מיטיבים, כמו איכות של לב פתוח וידידותיות, מטה בשפה הפעלי, איכות של נדיבות, או איכות של בהירות וחוכמה, אנחנו מבקשים ליצור תנאים ונסיבות שגורמים להם להופיע, וכשהם כאן, אנחנו רוצים לטפח ולשמר אותם. אבל אני לא רוצה, אין לי כאן כוונה שתאמינו לי, שאני אבוא ואספר לכם מה זה מצבי תודעה מועילים ומה זה מצבי תודעה לא מועילים. אני רוצה להזמין אתכם לחקור, להיווכח, לראות בעצמכם. גם בכלל, so to speak, וגם כאן, עכשיו, בקונטקסט של הריטריט. קחו למשל את המקום של שנאה, סלידה, כעס, התנגדות. מה קורה בתודעה, בלב, בגוף, כאשר אנחנו עסוקים בלהיזכר באיזשהו עוול שמישהו עשה לנו, משהו שמישהו עשה או משהו שמישהי אמרה? אנחנו עסוקים, אתם מכירים את העלאת גרה הזאת? כן? אמרה לי ככה וככה וככה, ואיך יזע וזה ודה. איך הוא עשה לי את זה? איך זה מרגיש באותו רגע, לא אז, כשקרה מה שקרה עכשיו, כשבעצם אני עסוקה, עסוק, בתוך המקום של, כמו להעלות גרה, להיות בתוך המקום של הכעס, שנאה, סלידה. הלב ברגעים האלה פתוח או סגור? אפשר להגיד. לא יודעים? תבדקו. התודעה מרגישה פתוחה או מקובצת או אחורה. איך זה מרגיש בגוף? איך זה מרגיש בתודעה, בלב, בגוף, כאשר אני יושב ואני טרוד מהנשימה של השכן המעצבן שלי? מה, הוא לא שמע שאמרו נשימה טבעית? מה זה היה? אוף, אני לא יכול לסבול את זה. מה נוכח עבורנו? איך החוויה הזאת בלב, בגוף, בתודעה? או הכאב, הכאב הזה בברך עוד פעם הוא עולה. ולא רק שהכאב, התחושה הזאת, הדקירה או הלחץ בברך, זה משהו שלא נעים. ההתנגדות לו, הכעס על הגוף שלי, על הברך שלי, על עצמי, על הכאב. מה עושה מצב התודעה הזה? המאמץ ואת הכוונה לשים לב ללכת עם, לפעמים אני קורא לה המלכה הזאת, היא המיינדפולנס, הקשב, לראות ולא להמשיך להזין, לעשות את המאמץ לא להמשיך להזין. הרבה מאוד פעמים נסיט את תשומת הלב מתוך המקום שעסוק, בלי שאנחנו שמים לב בכלל, ולהכניס עוד זרדים למדורה. לפעמים זה נראה לי כאילו בתוך התודעות שלנו יש, אתם מכירים מהערבונים, את הרכבות קיטור האלה עם העת, ולהזין, להזין, להזין את האש, הרכבת כמו תמשיך לדהור. הרכבות האלה ממשיכות לדהור בתוכנו. ולראות את זה, ולעשות את המאמץ, די, עכשיו. לחזור על תחושת הגוף, הנשימה, לשים לב כל פעם שזה שב ועולה, ולומר לא. מה קורה בתודעה, בלב, בגוף, כאשר אנחנו עסוקים בלהשתוקק לטלפון חדש, מכונית חדשה, טסלה. קראתי על זה. אילון מאסק? השכנה ברחוב כבר יש, אני רוצה שגם לי יהיה כזאת. למשרה נחשקת, או לבן זוג, בת זוג. זה לא זה לא common sense מה שאני אומר עכשיו. הרבה פעמים זה מרגיש לנו שדווקא מאוד נעים לחשוק באיזשהו משהו. אבל תביטו, תסתכלו, תראו, תחושו את התודעה, את הלב, את הגוף בתוך רגע שכזה. אולי כאן אנחנו לא משתוקקים לטסלות, אבל אולי אנחנו חומדים את הקרית של השכן שלנו, שנראית רכה כזאת או קשה כזאת, או בדיוק מה שאני צריך כדי לשבת. גם את השקט הזה שלו, שלה, איזה שקט יש לו, הוא ממש בודה. פעמים הרי קורה לכם, אתם פותחים את העיניים, מסתכלים כזה מימין, רואים את הבודה שיושב לידכם, מיד עוצמים את העיניים, שיו, אני לא מאמין. כולם פה בודות, זה רק אני ככה. זה רק אני עם כל הדברים האלה בתוך. מה שאתם לא רואים, ואני יכול לראות מכאן, זה שרגע שאחרי שאתם עוצמים את העיניים, שכן שלכם פותח את העיניים, מסתכל עליכם, יו, איזה בודה. אז אנחנו משתוקקים למה שחשבנו שהוא מסמל לנו, מורידים את... איך זה מרגיש? איך הלב, התודעה, הגוף אז? התודעה שחומדת, שמשתוקקת, ש... מה קורה לנוכחות? הנוכחות שלנו כשאנחנו יושבים באולם ועוברת לנו המחשבה, גם מחר יגישו בצהריים אלו גובי? התבשיל הצהוב הזה. ולא שמנו לב ולא הספקנו לירד אותם. אוי, חייבים מחר. אני חייב שיהיה ברוחת צהריים. אלו, אלו, זה כל כך טעים, ואיזה ריח יש לזה, ואני סוחר ברג'יסטן שאכלתי את זה, ו... שנאה, ובתוכה סלידה וכעס, חמדנות, בלבול. האם כשאני חשה או חושב שהנשימות הכבדות של השכן שלי או הכאב בברך הם מה שמונע ממני לעשות מדיטציה, אם יש דבר כזה בכלל. אני רואה את הדברים בבהירות, ממש כפי שאנחנו רואים מישהו והוא מעצבן, אתה כזה מעצבן. אנחנו אומרים, אנחנו, את החוויה שלנו של עצבנות שאנחנו חשים עכשיו, שיכול להיות שגם לא יש אולי איזושהי תרומה לה, ויכול להיות גם לזה שלישנו טוב בלילה יש תרומה לה, ויכול להיות לזה שאנחנו רעבים יש תרומה לה, ויכול להיות שלזה שיש לו תספורת בדיוק כמו של דוד שלי שהיה צועק עליי נורא יש תרומה לה. אנחנו באמת מאמינים לזה שהוא מעצבן. והראייה המבולבלת קולט אותנו. האם הנשימות שלי, שלי, הן באמת שלי? האם המחשבות שלי, שלי? האם אני חושב את המחשבות שלי? שאולי המחשבות חושבות אותי? אם הן היו שלי, אז הייתי גם יכול ללחוץ אולי על הסוויץ' ולהגיד, טוב, אני לא חושב עכשיו. אני עכשיו יושב, שם לב רק לנשימה. המאמץ כולל בתוכו את המקום של עם הקשב, עם המיינדפולנס, לזהות, להבחין יותר ויותר במצבי תודעה שהם לא מועילים, הם לא מיטיבים, הם קולעים אותנו. ואני אגלה לכם סוד, הם לא מכל כך הרבה סוגים. התודעה מאוד יצירתית, ונראה אותה בסיפורי אלף לילה ולילה. אבל ללמוד לזהות בתוך כך את האזורים שלמשל יושבים, אני נקבתי כאן בשלושה שדות נורא משמעותיים. שנאה, סלידה, חמדנות ובלבול. ומה התמונה? לראות, לזהות, ולעשות את המאמץ, וזה דורש מאמץ. סימי הזכירה בדבריה, המחשבות, מצבי התודעה, הם מאוד פתיינים, פתייניות. הם נוהגים לומר לנו, זאת המציאות. ובתוך מה ש... אני אומר עכשיו, גם ישנה איזושהי אמירה שאומרת, really? באמת? יכול להיות שאני יכולה לטפח איזושהי ראייה מפוקחת יותר של המציאות? מפוקחת יותר במובן שהיא גם אמיתית, זה לא ניסיון להסתכל על המציאות במשקפיים ורודות באופן מלאכותי. והיא גם מאפשרת חופש. היא מאפשרת למשל לעצור, לא לטפח, לא להרבות מצבי תודעה לא מועילים, לא מיומנים. וכמו בצד השני של זה, ישנם מצבי תודעה מיטיבים ומועילים. כשם שהשנאה והסלידה צובעים את הלב והתודעה בצבעים מסוימים, טוב הלב, האיכות הידידותית, העיניים הטובות, צובעות אותה, צובעות את הדברים בצבעים אחרים. המחשבה על השכן המעצבן הזה שלי שנושם ככה, ולמה מה, הוא לא שמע שאמרו לנשום נשימה טבעית, עושה את מה שהיא עושה. והמחשבה, יכול להיות שהוא נושם ככה כי יש לו קשיי נשימה? הוא בן אדם, בת אדם בדיוק כמוני? אותו מוטיבציה עמוקה של לא לסבול, מניעה גם אותו, גם אותה. וממש ניכר על הפנים שלכם עכשיו כשאני מדבר, אתם רואים רק את ההרהור הזה, את הופ, את השינוי שהוא עושה בפנים. ובאופן מכוון, כן, באופן מכוון, מאמץ, טיפוח של מצבי תודעה כאלה. לפעמים לעשות המאמץ להיזכר. מה אני יכול לחשוב עליו או עליה כדי שהלב שלי ייפתח, וכשזה נוכח לטפח את זה. של אחת ההיזכרויות הנורא משמעותיות הוא שכל בן אדם יש מישהו, מישהי בעצם, שמסתכלת עליו בעיניים של אמא. ישנה או הייתה. כשאנחנו רואים את זה, זה לא רק שאנחנו באים בקשר עם זה שישנם תנאים ונסיבות, והם לא בשליטתי הרבה מאוד פעמים, אופן שבו השכן או השכנה נושמת. מה נטפלתי לנשימה של השכן? לא יודע, אבל... אתם ודאי מכירים חוויות שכאלה שקורות כאן בתוך האולם. או שלא בשליטתי הדקירות בברך או בגב התחתון או העייפות. אבל לא רק שזה לא בשליטתי, אלא שהם כשלעצמם אין להם כוח. כוח שלהם אני נותן או נותנת באופן שאני תופס אותם. במקום שאז אני נעשית ערה למשל אל הסלידה בתפקיד שהיא תופסת והיכולת שלי כאן להשפיע ולטפח במקומה. איכות של ידידותיות או איכות של נדיבות. ומה קורה אז? כמו לארוז את החלק הזה, המאמץ הוא מאמץ שמכוון לחופש. כשהחופש בתוכו תומן בחובו את הקטנת התנאים שמביאים להופעה של מצבי תודעה לא מיטיבים, בהפסקתם, עצירתם של מצבי תודעה, להפסיק להזין את מצבי התודעה הלא מיטיבים, ואנחנו יכולים להיווכח המון כמה אנחנו עושים את זה. רבי תוך הישיבה כבר מציקה לי הברך, או שיעמום, ועולה חוסר סבלנות. טוב, די, נמאס לי. נו, מה עם הפעמון? מתי הוא יצלצל? אולי הם נרדמו, מה יהיה? אני לא יכולה לסמור. אנחנו מזינים ומזינים. במקום המאמץ הזה של לא להמשיך להזין. ולצד זה ההבחנה והראייה של מצבי תודעה מזינים. לשאול את עצמנו, מה התנאים, הנסיבות שעוזרים להם להופיע, וכשהם כאן, לטפח אותם. ולצד זה אני רוצה לדבר על עוד אספקט של מאמץ נכון, והוא נוגע למאמץ מאוזן. למה אני מתכוון בזה? לפני שנה בערך הצליח איזשהו חבר שלי, אחרי הרבה זמן שאני מהרהר בזה, לשכנע אותי שהוא ילמד אותי לשחות בים. זה לא שלא ידעתי לשחות, ואני גם איכשהו לא נעים להגיד, אבל אני לא ילד, אני כבר הרבה שנים שוחה, אבל בוא תלמד לשחות. ועשינו, אני לא זוכר כמה, אולי 5 שיעורים, אני והוא. וכאילו השחייה נולדה לי מחדש. ואני מאז שוחה. לא מדי פעם אלא זה, אלא הולך לפחות פעם, פעמיים, 3 בשבוע לים ושוחה. ופעם כשהייתי שוחה הייתי מקסימום 10 דקות אולי. כל ה... ומוצא את עצמי 10 דקות ונגמר לי הכוח ועייף ופסות ששחיתי ופתאום עכשיו אני שוחה הרבה יותר זמן, מתעייף פחות, וגם עובר מרחקים יותר גדולים. כשבעצם בתוך מה שלמדתי שם, בתוך המקום של להביא תשומת לב אל הגוף שלי וללמוד על התנועה ועל מצבים גם רגשיים וגם גופניים שעולים שם, באופן יותר מיטיב ויעיל להשתמש בגוף, המאמץ שמושקע יותר מאוזן. זה פחות מעייף ויותר נעים ומאפשר יותר. כדי לחדד את זה, אני רוצה להניח כאן 2 מילים. כולכם מכירים אותן. אמביציה ומוטיבציה. המילה אמביציה, המקור שלה הוא, טוב, באנגלית, ambition. אבל המילה ambition, המקור שלה הוא בלטינית. במילה שהמשמעות שלה, שהולכת משהו כמו ambitio או ambitio. והמשמעות של המילה הזאת, של ambitio בלטינית, זה להסתובב ולשדל. שתי המילים. וזאת מילה שבעצם השימוש שלה, המשמעות שלה ומה השימוש שהיו עושים בה, היא באה לתאר את הפעילות שעושים פוליטיקאים כשהם מסתובבים במסעי השדלנות כדי לנסות לגייס תומכים שיבחרו בהם. אתם מכירים את זה, ללכת לבריתות ובר מצוות וכל הדברים האלה שעושים בפריימריז וכל אלה. בעצם תנועה בתוך כך שבאה מתוך ההשתוקקות לשלוט ויחד איתה המקום שלה איזשהו מוציא איזושהי אנרגיה של מסע שדלנות. בתקופה מאוחרת יותר, בימי הביניים, באנגלית היא החלה ללבוש צורה קצת אחרת עד שהגיעה בזמן המודרני למילה שאנחנו הרבה פעם גם תופסים אותה, יש לה קונוטציה חיובית. מוטיבציה שהיא גם כן מגיעה בעצם מלטינית, ממוטיבוס, וזה מתוך המקום, כפי שגם בא לידי ביטוי בתרגום בעברית, הנאה. מתוך המקום, התנועה של לנוע, משהו שמניע, משהו שהוא כל כך אינרנטי בטבע של החיים, תנועה. ההבדל ביניהם הוא נורא נורא דק, אבל הוא עצום. כאשר האופן שבו אנחנו מתאמצים, שאפשר בסוגריים לומר, הוא הרבה פעמים יושב על מוטיבציות לא ראויות. להיות אלוף העולם במדיטציה, להצליח הכי הרבה, לעשות את ה... כאשר זה המקום שזה מניע אותנו, זאת האנרגיה שזה מכניס לתוכנו. וזהו מאמץ בדרך כלל שהוא כמו שנראתה השחייה שלי עד לפני שנה. ראו אותי? עשיתי את הזה ו... במאמץ יש בו מניע, יש בו אנרגיה, וזה אנרגיה שנובעת ממקום אחר. כמו שסימי אמרה היום אחר הצהריים, באיזשהו אופן תנוחת הישיבה היא כמו מטאפורה לכל זה. היא כמו מטאפורה לכל זה, והיא גם כמו הצד השני של מצב התודעה שאנחנו מבקשים כמו לדייק אותו בתוך המקום של מאמץ. יש בו מאמץ, יש בו אנרגיה. סידרנו לכם פה אוסף של קורסאות ומזמינים אתכם, בואו תקרסו בתוך הקורסה. אתם יושבים, רבים מכם יושבים גם בלי תמיכה, וכך או כך מי שיושב בלי תמיכה או עם תמיכה, הזמנה לאיכות של נוכחות, נוכחות שנמצאת בגוף, לא קורסת כולה לאיזשהו מקום אחר. אבל לצד זה, זאת נוכחות שלא נובעת מאמביציה. כי אנחנו יושבים, נוכה של אמביציה, השרירים מתגייסים. אני מרגיש שבטח הזה קצת מתכווץ מתוך המקום או מתוך התנועה. ממש המשחק הזה עם תנוחת הישיבה ועם הניואנסים הקטנים שלו, הוא משחק שמגלה לנו, מספר לנו, את המקום הזה של הכיוונון והאיזון של מאמץ. ואחרי שהתאמצתם יפה כל כך, לשבת כל כך הרבה זמן אחרי יום ארוך ולהקשיב, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, אני אסיים עם כמה שורות קצרות של סטיבן בצ'לור מהספר בודהיזם ללא אמונות. תהליך ההתעוררות הוא כמו הליכה על שביל. כאשר אנחנו מוצאים את עצמנו על שביל שכזה, לאחר שעות של מאמץ לפלס דרך מבעד לסבך השיחים, אנחנו יודעים לבסוף שעלינו על דרך לאן שהוא. יותר מכך, אנחנו מגלים לפתע שאנחנו יכולים לנוע בחופשיות יחסית, ללא הפרעה. הצעידה שלנו נעשית נינוחה, קלה וקצובה. בו בזמן, אנחנו שווים ומתחברים עם אחרים, גברים, נשים ובעלי חיים שצעדו כאן לפנינו. השביל מתוחזק כשביל רק אודות לטביעות רגליים. כשם שאחרים יצרו שביל זה עבורנו, כך כשאנחנו צועדים בו, אנחנו מתחזקים אותו עבור אלה שיבואו אחרינו. מה שחשוב איננו דווקא היעד, אלא הנחישות לצעוד את הצעד הבא. בואו נסיים עם רגע משותף של דממה. השעה עכשיו קצת אחרי 8:30.